אהלן מאזינות ומאזינים, חג שמח וברוכים הבאים לפרק 154 בפודקאסט. אני מקליט את הפרק ממש בין החגים, בין ליל הסדר לבין החג השני. אני מקווה שנהניתם מהסדר. האמת, אני מאוד נהניתי עם המשפחה שלי ועם אחותי ובעלה והילדים שלהם, וממש כיף היה, אוכל טעים. ועוד כמה ימים אנחנו נפגשים שוב לעוד ארוחה משפחתית, ככה ש... אני מאוד מוכיר תודה בחגים, במיוחד בתקופה הזאת, על הזמן עם המשפחה, עם ההורים, עם אחותי, אחי, האחיינים, וכל מי שקשור למשפחה הקרובה. אז אני מקווה שגם אתם, אני חושב שזה חשוב, ואני מרגיש שזה עוד יותר משמעותי בתקופה הזאת. הפרק היום, כמובן, לא הולך לעסוק במה שקשור לחג הפסח, אלא הולך לעסוק בחשיבות האימון של הכלבים שלכם בפארקים ובשכונות שקטות, במיוחד אם אתם גרים בסביבה מאוד עמוסה ולחוצה עבור הכלב שלכם. כי אני רוצה להראות לכם דרך הפרק כמה זה משמעותי וכמה זה יכול להיות עם תועלת גבוהה מאוד להוציא את הכלב מהסביבה שלו ולאמן אותו. ולאורך הפרק אני אסביר למה יש דברים והתנהגויות ומצבים שאתם לא יכולים לתרגל ברחוב ובטיולים הרגילים שלכם, אלא רק מחוץ לאזור הזה. ולמה בגלל שאתם לא יכולים לתרגל את זה, זה תוקע אתכם בשלב מסוים בתהליך או באילוף של הכלב, אתם לא מצליחים או לא מסוגלים אפילו להתקדם הלאה, זה מייצר לכם איזושהי תקרת זכוכית. ואני רוצה כמובן דרך הפודקאסט לעזור לכם לפרוץ כמה שיותר תקרות זכוכית עם הכלב שלכם. ואם אתם כמוני מקפידים, מתרגלים עם הכלבים שלכם, עובדים איתם על בסיס יומיומי, במיוחד אם יש לכם בעיה שהיא לא הולכת לשום מקום, כמו ריאקטיביות וחרדה, הן לא הולכות לשום מקום. הן הולכות ללוות אתכם כל חיי הכלב, וצריך לדעת איך לקבל את זה בהבנה, ולקבל את זה אפילו בחמלה, כלפיכם, כלפי הכלב, ולדעת גם איך לאמן אותו כדי למזער את הבעיות שעלולות לצוץ כתוצאה מזה שיש לנו בעיה שצריך להתמודד איתה כמעט לכל אורך חיי הכלב. ואם שמעתם את נוגה מייללת ברקע, זה בנועל, אני מתחיל להקליט פודקאסט, היא מיד מתחילה לילל, יש לנו פה איזה טקס כזה, שאני צריך לקום ולתת לה אוכל, אני בטח תכף יקום לתת לה אוכל, ואז אנחנו נמשיך את הפרק. אז המטרה שלי בפרק הזה היא לעודד אתכם להוציא את הכלב מהסביבה הרגילה שלו, שזה הרחוב ומה שיש מסביב לבית שלכם, לסביבות אחרות, כדי שתוכלו לאמן אותו, וגם כדי שתוכלו ללמוד עליו יותר דברים ממה שאתם מסוגלים ללמוד כשאתם יוצאים לטיול הרגיל שלכם ברחוב. ברחוב הכלב שלכם על טייס אוטומטי. הוא מתנהג כמו כלב עם הרגלים. לא כמו כלב שחושב הרבה פעמים. זה כמו שאתם נוסעים באוטו לעבודה, וזו אותה נסיעה כל בוקר, או לא משנה כמה אתם נוסעים, ולפעמים אתם פשוט לא זוכרים איך הגעתם לעבודה. אני בטוח שאתם מכירים את ההרגשה הזאת. אני הרבה פעמים יכול לנסוע לתל אביב לשיעורים, זה אותו כביש, אותו דרך, אותו דבר, אותה תנועה אפילו ברוב המקרים, כי אני יוצא פחות או יותר באותה שעה, ואני יכול להקשיב לפרק, או סתם להקשיב למוזיקה, ואני בכלל לא שם לב לדרך, אני בכלל לא שם לב למה קורה בנסיעה עצמה, כי אני כל כך רגיל לנסוע בדרך הזאת, שהנסיעה היא הרגל, אני על טייס אוטומטי, אבל אם אני עכשיו אסע למקום שאני לא מכיר, אני אהיה כל כך ערני לדרך ולמה שקורה מסביבי, כי אני לא מכיר. כולנו מכירים את זה. כולנו מכירים את ההרגשה. עכשיו, הכלב שלנו חווה בדיוק את אותו הדבר. אז אם אתם יוצאים איתו לרחוב ומנסים לאמן אותו ברחוב, איפשהו על טייס אוטומטי, איפשהו יודע שמהפינה הזאת יכולים לצוץ כלבים, ומהפינה הזאת יכולים לצוץ קורקינטים, ומהפינה היא יש בכלב שנובח במרפסת ומפחיד אותו, ובפינה היא... לא יודע מה, קצרות או דבורה או whatever, הוא בעצם הולך, מה שנקרא, בין הטיפות, הולך על קליפות ביצים, כי הוא כבר רגיל שבכל מיני מקומות בטיול יש דברים מפחידים. יש דברים שהוא יהיה חייב להתמודד איתם, דברים שיפריעו לו, מה שלא יקרה בסביבה חדשה, שאין לו את ההרגלים האלה. ואז, שהכלב שלנו כבר נכנס למוד של טייס אוטומטי בטיולים, הרבה יותר קשה לנו להתמודד. לשנות את ההתנהגות שלו, ללמד אותו התנהגויות אחרות, כי עוד פעם, זה אותו הדבר כמו אצלנו. אם תנסו לעבוד מהבית ותשבו על השולחן של המטבח, איפה שאתם בדרך כלל אוכלים, ובדרך כלל רגילים מתוך הרגל, לעשות איזושהי פעילות אחרת, אתם תראו שיהיה לכם מאוד קשה לעבוד, ומאוד קשה להתרכז, כי המוח שלכם רגיל לעשות פעילות אחרת בנקודה הזאת, על השולחן הזה. אבל אם אתם תלכו לעבודה, או שיש לכם חדר עבודה ששם אתם אך ורק עובדים, אתם לא עושים שום דבר אחר, אתם תראו שיהיה לכם הרבה יותר קל להיכנס לפוקוס עבודה, כי אתם רגילים, המוח שלכם רגיל לעשות פעולה של עבודה, באזור עבודה או במקום עבודה שלכם, במשרד. ונורא חשוב לראות את ההרגלים האלה גם על הכלבים שלנו, ולהבין שאיפה שהם מתנהגים, כמו טייס אוטומטי, יהיה לנו פשוט קשה הרבה יותר לאמן אותם, ואני רוצה להוציא אתכם משם. הבדל נוסף שיש בין לנסות לאמן את הכלב ברחוב, לבין ללכת ולאמן אותו בפארק או בשכונות שקטות, זה שברחוב, כשהכלב שלנו על טייס אוטומטי עם הרגלים, אנחנו יכולים לדרוש ממנו רק מה שלימדנו אותו, או בבית או במקום אחר. אנחנו נתקשה ללמד אותו התנהגויות שהן חדשות, בגלל שרמת הסטרס שלו תמיד תהיה יותר גבוהה. בעצם, יוצאים לרחוב זה כמו מבחן. זה לא באמת כיתת לימוד, זה לא באמת בוא ננסה ללמד אותך. אפשר ללמד, אני לא אומר שאי אפשר בכלל. אבל מתי שהוא או עם כלבים ברמת סטרס מאוד גבוהה, קשה לנו מאוד ללמד התנהגויות מאפס, כי הכלב לחוץ מדי, הכלב לא קשוב, הכלב מתקשה להתרכז בנו. ואו שאנחנו עובדים איתו המון ברחוב על רגיעה, על התעלמות, על פוקוס עלינו, ורק אחר כך נוכל להתחיל ללמד אותו התנהגויות חדשות יותר מורכבות, אחרי שבאמת הרגלנו את המערכת ולימדנו אותו שמאוד משתלם לשתף איתנו פעולה. או שאנחנו לא מצליחים לעשות את זה, ואנחנו בעיקר עסוקים בלנהל את הכלב, שלא יתרגל התנהגויות לא רצויות, ושלא ייפגש עם הטריגרים שלו, כי אנחנו מתקשים לאמן אותו. אלה שתי האופציות שיש לנו כשאנחנו מטיילים כלב ברחוב, בסביבה שיש לו הרגלים לא טובים בה. ומה שקורה להרבה אנשים זה שהם מצליחים בעיקר לנהל את הכלב, ובעיקר לעבוד איתו על התנהגויות, שהם לימדו את הכלב במקומות אחרים, זה יכול להיות בבית או בשטחים אחרים. ועד השילוב הזה יכול לאט לאט ובהדרגה למי שיש סבלנות, לפרוץ עוד תקרת זכוכית, עוד תקרת זכוכית, ובסופו של דבר אחרי כמה חודשים, אנחנו נראה שהכלב שלנו מסוגל להכיל סיטואציות קשות יותר בקלות. זאת אומרת, אם פעם הוא היה מתפוצץ על כלב שהוא היה רואה ברחוב, היום, אחרי כמה חודשים, הוא מגיב אולי בצורה יותר מתונה, ומסוגל להתנתק אחרי ההתפרצות. אם פעם כל התפרצות הייתה גוררת עוד התפרצויות, ושזה יחרב לגמרי את הטיול, אז עכשיו אחרי התפרצות, הכלב מסוגל לאסוף את עצמו די מהר, והכלב הבא שהוא רואה, לא תהיה התפרצות משמעותית, והוא לא יגרור את זה הלאה. אז אנחנו רוצים לראות את היכולת של הכלב שלנו משתפרת עם הזמן, ובדרך כלל זה יקרה בשילוב של ניהול, למנוע התנהגויות לא רצויות, ולמנוע צבירת סטרס של הכלב, ואימון שלו לכל מיני התנהגויות שחשוב לנו שהכלב ידע ושעוזרות לנו לטווח ארוך. ואני רוצה לתת לכם דוגמאות להתנהגויות שזה על גבול הבלתי אפשרי ללמד ברחוב, והן קריטיות לפרוץ תקרות זכוכית ולהתקדם קדימה בתהליכים שאתם עוברים. אז התנהגות אחת זה רגיעה ממושכת. אין לכם אפשרות ללכת ברחוב, לעצור איפשהו, לשבת עם הכלב ופשוט לא לעשות שום דבר. לתת לו לראות את העולם חולף מבלי להגיב, לתגמל אותו על התנתקויות, לתגמל על סימני רגיעה, לתגמל על רביצה רגועה, לתת לו אולי תעסוקה עצמית. אין לכם את האפשרות הזאת. אין לכם שום פינה ברחובות מרכזיים בעיר ובערים מרכזיות, סליחה, לעשות את זה. רק אם אתם תלכו לאיזה גינה יחסית מבודדת, אבל אם אתם גרים בתל אביב, רמת גן, גבעתיים, ראשון, כפר סבא, הרצליה, כל הערים המרכזיות האלה, אתם יודעים טוב מאוד. יש מעט גינות, וכולם באים לאותה גינה קטנה, שהיא גינה בדרך כלל כמעט בין היחידות שיש לכל שכונה. אז אין לכם באמת אפשרות גם לעשות את זה שם. אז יוצא שהכלב שלכם בכלל לא לומד רגיעה בסביבת הטריגרים שלו. זה תמיד יהיה עבודה מהירה, הסחת דעת, עבודה על התנתקויות, זה תמיד יהיה כרוך בעבודה, באימון, באיזשהו סטרס של אימון, או בסטרס מלראות את הכלב. הכלב שלכם, או את הטריגר שלו, לא משנה, הכלב שלכם לא באמת מתרגל רוגע. אם אני אקביל את זה לעבודה עם אורחים, נגיד ויש לכם כלב תוקפן לאורחים, אז בפרקים שאני מסביר על איך לטפל בתוקפנות לאורחים, אני מדגיש כמה וכמה פעמים, שמה שמשנה את ההתנהגות של הכלב באמת ולטווח הארוך, זה לא החטיפים, וזה לא האימונים שאתם עושים אותו, זו חוויית הרוגע, והביטחון שהוא חווה כאשר מגיע האורח הביתה. זה מה שמשנה את ההתנהגות של הכלב על אמת. זה מה שגורם לו לסמוך על הבן אדם שנכנס הביתה, ולאפשר לו פשוט להסתובב, ומבלי לנסות לתקוף אותו. כמובן זה לא קורה עם כל כלב, אבל עם אלה שזה כן קורה, זו הסיבה למה. תחושה של רוגע וביטחון. ואם אני לא מביא את אותו קונספט לעבודה עם כלב ריאקטיבי בטיולים, אז אני מסתבך כל הזמן על מה שאמרתי מקודם, ניהול ואימונים. הרי בסופו של דבר מה אני רוצה? זה שהכלב שלי יחווה רוגע וביטחון כשהוא מטייל ברחוב, כדי שהוא לא ירגיש צורך להגיב לדברים שמפחידים אותו. זה כל המטרה, זה כל הרעיון של אילוף וטיפול התנהגותי. קשה מאוד להשיג את זה בערים מרכזיות צפופות עם כלבים רגישים, ריאקטיביים, כלבי בר. אכן זה מאוד קשה ולפעמים לא אפשרי אפילו. אבל אם אני אפילו לא מנסה להשיג את זה ולא עובד עם הכלב על רוגע בנוכחות טריגרים, אז בוודאי שאני לא אשיג את זה ברחוב. אז זה הדבר הראשון. רגיעה ממושכת. ההתנהגות השנייה שמאוד קשה להשיג ברחוב זה פוקוס ממושך מול טריגרים. אם הכלב שלי על טייס אוטומטי ויודע שבכל רגע נתון בטיול יכול להופיע לו טריגר, הדבר שמפחיד אותו, הדבר שמטריד אותו, יהיה לו מאוד קשה להתרכז בי. יהיה לו מאוד 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 קשה להתרכז בי, כי בכל רגע יכול לבוא הטריגר, נכון? אז אם אני רוצה שהכלב שלי ילמד להתרכז רק בי, יש לי שתי אופציות עיקריות. אחד, אני אאמן אותו בבית ואני אייצר לו השכות בבית. אבל זה די קשה, ההשכות מוגבלות ואני לא יכול להגיע לרמה גבוהה עם הכלב שלי. שתיים, אני אקח אותו לפארק, אני אקח אותו לשכונה שקטה, כדי שאני אוכל לאמן אותו לפוקוס עליי. זה על אותו משקל של לאמן אותו על רגיעה ממושכת. אז אם אני לא עושה את שני הדברים האלה ביום-יום עם הכלב שלי, אני לא אומר שאתם חייבים לעשות את זה כל יום. אבל אם אתם לא עושים את זה לפחות פעמיים בשבוע, איך אתם מצפים לקדם את הכלב? כי שוב, בעיית ריאקטיביות והתפרצויות בטיולים, זה בעיקר ללמד את הכלב חוויית רוגע וביטחון, שלא יקרה לו כלום, ושתיים, פוקוס עלינו. יש פה משהו מפחיד אותך? תתרכז בי, אני אדאג לזה שלא יקרה לך שום דבר. אני אחרי, אני אנווט אותך, אני אעזור לך. וככל שהכלב בסטרס יותר גבוה, כמובן שזה יותר קשה. אז גם רגיעה ממושכת וגם פוקוס ממושך מול טריגר, היא מאוד קשה לעבוד או לאמן את הכלב כשהוא על טייס אוטומטי ברחוב, שיכול לצוץ לו טריגר מכל פינה ברחוב. ההתנהגות השלישית, שהיא סופר קריטית, סופר קריטית, אני צריך לעשות עליה רק פרק שלם, או לפחות מיליון סרטונים, זה על ניהול עצמי של הכלב. ניהול עצמי של הכלב אומר שהכלב שלי במצבי סטרס יודע לקבל החלטה טובה ושקולה בניגוד ללקבל החלטה של אני מתפרץ, אני משתלח, אני מנסה לנשוך, אני מתפוצץ על מה שבא מולי. אני רוצה שהכלב שלי ילמד לראות את הטריגר שלו ולזוז משם וללכת משם. לכוון אותי לתוך פניין, לכוון אותי לעשות אחור הפנה, לכוון אותי לעבור לצד השני, אולי לעצור ולהגיד לי בוא נחכה שהכלב הזה או הבן אדם הזה יעבור. אם אני לא מלמד את הכלב שלי לנהל את עצמו, ואני כל הזמן מסתמך על זה שאני אנהל אותו, הוא פשוט לא לומד לקבל החלטות טובות. הוא כל הזמן יקבל החלטות רעות. למה? כי אני מכריח אותו, אני כופה עליו, אני גורם לו לקבל החלטות שאני רוצה. אני מעוניין ללמד את הכלב שלי שכשאתה רואה טריגר, תקבל החלטה שקולה ונכונה להתרחק מהאזור במקום ללכת דוך לכיוון הכלב או דוך לכיוון הבן אדם ולהתנפל עליו. זה מה שאני רוצה ללמד את הכלב, וזה קשה. אז שוב, אותה מגבלות קיימות ברחוב, אני לא יכול לעשות את זה. אני יכול לעשות את זה אם אני מאוד מיומן, אני יודע טוב מאוד מה אני עושה, ושמספיק מרחב ללמד את הכלב לעשות את זה, ומספיק זמן מול הטריגר ללמד את הכלב לעשות את זה, וזה לא תמיד אפשרי. ברוב המקרים אני צריך לקבל את ההחלטה עבור כלב ריאקטיבי ורגיש, ואין לי מספיק זמן בתוך הסיטואציה לאפשר לכלב להחליט. אתן לכם דוגמה. אם אני הולך עם לולה ברחוב, אני יודע שיש לה פחד מאוד גדול מאנשים, מאוד מאוד גדול מאנשים, במיוחד גברים. ואם עכשיו בא מולנו גבר ברחוב, אבל הוא הולך מרחוק, מה שסביר להניח יקרה, היא תעט את הקצב שלה, היא אפילו אולי תעצור, אז תכוון אותי ללכת ימינה-שמאלה, היא לא תרצה ללכת מול הבן אדם. אני לימדתי אותה לעשות את זה, לא היא, אני. אני כל פעם שראינו בן אדם, אני עצרתי איתה, חיכיתי שהיא תסיט מבטים ימינה-שמאלה, והצעתי לה ללכת לכיוון שמרחיק אותה מהבן אדם. בעצם לימדתי אותה לתת לי סימנים עם הראש שלה, ולפי כיוון המבט שלה, שהיא רוצה לצאת מה... היא לא רוצה ללכת דוח לבן אדם. ולפעמים כשאנחנו נדעים ברחוב צר, היא יכולה לעצור ואשכרה לעמוד עם הראש שלה, בכיוון הנגדי לבן אדם שעובר, עד שהוא עובר ואז אנחנו עוברים. אבל אם אני ממשיך ללכת איתה ואני מתעלם מהסימנים האלה, הסבירות שהיא תתפרץ על הבן אדם היא מאוד גבוהה. לכן אני מלמד אותה לנהל את עצמה מול בני אדם שפשוט חולפים על, אותנו ברחוב, וזה מוכיח את עצמו בצורה בלתי רגילה. טפו טפו טפו, כבר לא הייתה לנו התפרצות חודשים על בן אדם ברחוב. היא אצלי רק 7 חודשים, אז לקחת בחשבון, אבל חודשים כבר לא הייתה התפרצות מול אנשים. מול כלבים זה כבר סיפור אחר, כי היא חווה שמה סטרס אטומי כשהיא רואה כלבים, ושמה אני רק בחודשיים האחרונים מתחיל לשלב את הניהול העצמי. ואני כבר מתחיל לראות את הפירות של זה, שהיא מסוגלת להמשיך כשהיא רואה כלב בצד השני של הרחוב, היא מתעצבנת, אבל היא לא מאבדת את זה, והיא מסוגלת להמשיך, ואז רק אחר כך היא מקבלת את החיזוקים שלה. שזה מאוד יפה. זה מאוד מאוד יפה לראות את זה. ולפעמים אני צריך לעזור לה לעבור את הסיטואציה הזאת, ולפעמים היא מסוגלת לבד. אבל כל המטרה היא, כשאני מאמן כלב ריאקטיבי רגיש, אני רוצה שהוא ילמד לנהל את עצמו. ואני רוצה שהוא ירגיש רגוע ושלב, ואני רוצה שהוא ילמד להתפקס עליי. אלה שלושת המטרות הכי גדולות מבחינתי בעבודה עם כלב ריאקטיבי, ואני לא יכול להשיג אותם אם אני מנסה לעבוד עם הכלב אך ורק ברחוב. איפשהו על טייס אוטומטי, יש לו הרגלים, הוא יודע כבר מאיפה באים הטריגרים שלו, הוא יודע שטריגרים יכולים להגיע גם בהפתעה, והוא יודע שגם בני אדם וגם כלבים שהולכים ברחוב, יכולים פשוט להפתיע אותו ולהגיע עד אליו. ללא כל התראה מוקדמת וללא הסכמה שלו, נכון? אתם יכולים ללכת עם הכלב הריאקטיבי שלכם ברחוב, בא בן אדם, חסר ידע, חסר הבנה, לא יודע לקרוא שפת גוף, לא מבין סיטואציות, הוא פשוט בא עם הכלב שלו לכלב שלכם, כי הוא חשב שזה יהיה רעיון טוב. כולנו מכירים את זה. או בן אדם ש... ראה שיש לכם כלב מאוד יפה ומאוד חמוד, ואין לו מושג, הוא לא ער בכלל לזה שיש כלבים שהם תוקפנים, ושלא כדאי פשוט לעצור מולם ברחוב, הכל מכוונה טובה, פשוט מבורות, והכלב שלכם ישר מתפרץ. אנחנו מכירים את זה. מי שמקשיב לפודקאסט שלי, יש לכם כלבים כאלה, אז אלה דוגמאות שאתם יכולים להזדהות איתם. עכשיו, החלק הבא הוא לאלה מכם שמקשיבים לפודקאסט שלי ומשתמשים בתיקונים ואנישה עם כלבים, אולי אתם עובדים עם חנק, דוקרנים, חשמל, לא משנה מה. יש לי שתי נקודות שאני רוצה להגיד לכם ספציפית. זה שאם אתם מסתמכים רק על תיקונים כדי לעצור התפרצויות, ואין אימון של הכלב כמו שאני הולך לתאר בפרק, זאת אומרת להתנהגויות ספציפיות ולרוגע, כמו ההתנהגויות שתיארתי ממש לפני רגע, שלושת ההתנהגויות, אז מה שהולך לקרות בסבירות מאוד גבוהה, זה שהכלב הולך להיות יותר תוקפן או יותר ריאקטיבי. זו סבירות גבוהה, לא לכולם זה קורה. למה? כי הכלב הולך להיכנס לעוררות יותר גבוהה. כי מצד אחד יש את הטריגרים שהוא מפחד מהם, ועבודה עם תיקונים והנישה כבר הוכיחה, והוכיחו את זה גם במחקרים, וממשיכים להוכיח את זה, לא משנה את הרגש של הכלב כלפי הטריגר. כל מה שהיא עושה, היא מונעת את ההתנהגות הלא רצויה. אבל היא לא משנה רגש. זאת אומרת שאם אין עבודה עם חיזוקים חיוביים בהתניית נגד, זאת אומרת שאני מקשר לטריגר משהו חיובי ללא הסיכוי שהכלב יקבל הענישה, כי אז בעצם זה מתערבב, אין התניה חיובית, התניית נגד נקייה לטריגר, כי היא מורעלת באפשרות לקבל תיקון, אז גם אם עובדים עם אוכל, עדיין יש סיכוי שההתנהגות של הכלב תחמיר, במיוחד אם לא מאמנים אותו, ובמיוחד אם מסתמכים הרבה על תיקונים. הרבה אני לא יודע, זה תלוי בכלב. אני פגשתי כלבים ש-10% מההתנהלות תיקונים הייתה להם הרבה, ופגשתי כלבים ש-50% לא היה להם הרבה, אז אני לא יודע להגיד. אבל בשורה התחתונה, אתם חייבים, במיוחד אתם, בגלל שכלב חווה סטרס גם מהתיקונים, אתם חייבים להביא אותו למצב של אימון שאין בו בכלל תיקונים, והכלב מסוגל לעשות את הדברים שאני הולך לדבר עליהם ממש עוד רגע. וגם אנחנו יודעים ממחקרים שעשו בזמן האחרון, יש איזה מחקר אחד שהוא תופס יותר ויותר, שנקרא שם, ומתחילים לפרסם אותו יותר, שבדקו דרך 3 קבוצות שונות של כלבים, איך אילוף משפיע על רמת הסטרס של כלבים. אז קבוצה אחת הייתה כלבים שאומנו רק באנישה ורק באמצעים אברסיביים. קבוצה אחת שאולפה בדרכים משולבות, גם חיזוקים וגם שימוש באמצעים אברסיביים. וקבוצה שלישית, רק חיזוקים חיוביים. ומה שהם ראו, שרמת הסטרס של הכלבים בשתי הקבוצות הראשונות, זאת שהיה רק אברסיביות וזאת ששיטות משולבות, הכלבים חוו יותר סטרס מאשר הכלבים בקבוצה של החיזוקים החיוביים בלבד. אז מבחינתי, מה שזה אומר, זה שמי שעובד עם תיקונים, חייב לדאוג עוד יותר להפחתת רמות הסטרס של הכלב, ולדעת לאמן אותו בסביבה שהיא נטולת סטרס ונטולת תיקונים, כדי שהוא ילמד טוב יותר לטווח הארוך, ואי אפשר להסתמך על תיקונים, כי אם עושים את זה, רמת הסטרס של הכלב רק תעלה עם הזמן, לא רק בגלל הסביבה, אלא גם בגלל האילוף, וזה אנחנו מתחילים לראות במחקרים שמתחילים לצאת, וטוב שכך, זה נושא שחשוב לדבר עליו וחשוב להציף אותו, ומי שמשתמש בתיקונים חייב להכיר אותו. אז בואו נדבר בחלק הזה על מה אנחנו עושים בפארק או בשכונות שקטות עם הכלב, על מה אנחנו בעצם מאמנים אותו. אז קודם כל, כשאתם הולכים למקומות האלה, כמובן, קחו חטיפים, קחו רצועה ארוכה של 4 או 6 מטר, לא את הרצועה הקצרה שלכם. מים, תמיד שיהיה בתיק, משחק שהכלב אוהב, גם תמיד טוב. שמיכה שאפשר לרבוץ עליה ותעסוקה עצמית לכלב. זה כאילו הפקל הרגיל שאני הייתי לוקח איתי אם אני הולך לפארק. אז קודם כל, מה שמתאפשר לי ברוב המקרים עם רוב הכלבים שאני אקח אותם לפארק, זה לצפות בהם וללמוד אותם. כשהם מתחת לסף הלחץ שלהם והם יותר משוחררים והם מתנהגים יותר כמו כלב. מה הכוונה? משוטטים, מריחים, מתחככים בדשא, אולי חופרים, עושים קצת זומיז, כי יש להם רצועה ארוכה והם יכולים, תופסים מקל ולא עושים אותו, מעיפים אותו באוויר, או הולכים ומחפשים זבל. דברים של כלבים. מה שהרבה פעמים אנחנו לא רואים ברחוב. זאת אומרת, כלב ברחוב לא יכול להתנהג כמו כלב, הוא יותר מתנהג כמו חייל בשדה קרב, שצריך לשים לב מאיפה באים לו כל הטריגרים, הוא לא יכול להירגע. אז קודם כל, כשמביאים כלב לפארק, גם אם קשה לו מאוד בפארק, כשלבים שמאוד קשה להם בפארק, צריך לבוא איתם שוב ושוב ושוב, עד שהעוררות וההתרגשות יורדת, והוא יתחיל להרגיש יותר בנוח, ויתחיל להתנהג יותר כמו כלב, כמו שתיארתי עכשיו. אז זה מאפשר לנו לראות את הכלב באור אחר. הרבה אנשים אומרים לי, אני לא מכיר את הכלב שלי כשהוא רגוע, רק בבית הוא רגוע, אבל בחוץ הוא כל הזמן בסטרס, אני בסטרס, אני לא מכיר את הכלב שלי כשהוא יותר רגוע. וללכת איתו לפארק, או לאיזושהי שכונה שקטה עם הרבה פחות עומס, פתאום אנחנו יכולים להתחבר לכלב שלנו ממקום הרבה יותר רגוע, ולראות בעצם שהוא מסוגל לנהל את עצמו, והוא מסוגל להתמודד עם סיטואציות שברחוב שלנו הרבה יותר קשה לו. וקודם כל זה מחבר אותנו הרבה יותר טוב לכלב. זה מחבר את הכלב אלינו, והרבה יותר כיף לטייל ככה. אז אם זה קרוב אליכם לבית, גם מרמה שלי להיכנס לאוטו, לנסוע כמה דקות, ולטייל עם הכלב באזור יותר נעים, אישית, אני הייתי עושה את זה פעם ביום לפחות, ושאר הטיולים כמובן הייתי עושה בסביבה הביתית, אבל אני הייתי נכנס לאוטו, כי אני יודע היום אחרי 4 שנים, איזה תועלת ואיזה ערך גבוה יש לזה, לטווח הארוך, להתנהגות של הכלב שלי. פה אם אתם שואלים מה אני עושה עם לולי, אני לא צריך. יש לי פה מלא שטחים פתוחים, מלא שקט, מלא מרחב, אני לא צריך לקחת אותה לשום מקום. היא לא כל כך על טייס אוטומטי פה ברחוב, אני יכול לאמן אותה כאן. אני יכול לאמן אותה בסבירות מאוד 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 גבוהה. הדבר השני שאני יכול לעשות כשאני מגיע לפארק עם הכלב, זה ללמוד את שפת הגוף שלו ברמה הרבה יותר מעמיקה. כי שוב, אם אני הולך איתו רק ברחוב, הוא כל הזמן בסטרס, מה שאני מכיר זה את הכלב שלי בסטרס. נגיד הכלב שלי ריאקטיבי לכלבים, הוא רואה כלב אחר, ובדרך כלל הוא נשכב על הרצפה ומחכה כדי להתפרץ, או ישר מתפרץ מרחוק, או נתקע, לא מוכן לזוז, בוהה, נועץ עיניים, נכנס לעמדת קרב, וזה מה שאני מכיר מהכלב שלי, אבל פתאום שאני הולך איתו לפארק, אנחנו רואים כלב עם מרחק של איזה 10-20 מטר מאיתנו, על רצועה ארוכה, שיש לכלב שלי מה להריח על הרצפה בדשא, או שיש לו בניינים שהוא יכול להיכנס אליהם, ויש שם חצרות יותר יפות, חניות יותר מרווחות של הבניינים, וואלה, הוא בוחר להתרחק, הוא בוחר לתת סימני רגיעה, הוא בוחר להתפקס עליי, הוא בוחר לעשות משהו אחר. ופתאום אני יכול לראות את הכלב שלי, בוחר להתנהג בצורה אחרת, ולראות שיש לו רפרטואר התנהגותי הרבה יותר רחב, ממה שאני רואה ברחוב, כי ברחוב הוא פשוט במוד קרב, מוד זומבים, מה שנקרא. הוא לא מראה שום דבר אחר, אז לפחות בפארק, אני יכול לראות אם יש לכלב שלי עוד רפרטואר התנהגותי או שלא. לפעמים אנחנו מגיעים לפארק עם כלב שמגיע פעם ראשונה או פעם שנייה, ואנחנו מתחילים להתאמן איתו או סתם להסתובב איתו אפילו בתור התחלה. ואנחנו רואים על השפת גוף שלו שכשהוא רואה כלב אחר, הוא רואה את הטריגר שלו, זה יכול להיות קלנועית גם, זה יכול להיות אופניים, זה יכול להיות בן אדם. אבל בדרך כלל זה כלבים, אנחנו רואים שהכלב מתנהג אותו הדבר בדיוק כמו ברחוב. זאת אומרת שיש לו איזושהי לקות מסוימת בשפת גוף כלבית. יש לו לקות ביכולת להרגיע את עצמו, יש לו לקות ביכולת להתמודד עם סיטואציות אפילו בסטרס נמוך. אז מה זה אומר לי? שאין לי שום סיכוי לאמן את הכלב הזה ברחוב להרגיש יותר רגוע. כן, אני יכול לאמן אותו להפסיק להתפרץ בכל מיני דרכים, אני יכול לאמן אותו פשוט לא להתפרץ, אבל זה לא יהפוך את הכלב שלי לרגוע. רוגע זה לא שהכלב לא מתנהג או לא עושה משהו שאני לא רוצה. רוגע זה מצב פיזיולוגי. קצב לב נמוך, קצב נשימות נמוך, אישונים שהם לא מורחבים, גוף שהוא נוזלי ולא נוקשה. זה רוגע, אמיתי. אני רוצה להתקרב לזה כמה שאפשר. אז אם אני רואה שבפארק הכלב שלי מתנהג כמו ברחוב, זה עוד יותר סיבה למה אני חייב להגיע לפארק, כדי להביא את הכלב שלי למצב שהוא כן יכול לחוות רוגע, ואז משם אני יכול להתקדם לשלבים הבאים. שלבים הבאים יכול להיות להתקרב לכלבים אחרים, אם הכלב שלי מרגיש יותר רגוע. אבל אם אני לא מצליח להביא אותו לשם, לא בטוח שנוכל להתקדם לשלבים הבאים. אז אם אני צריך לתת דוגמה קטנה, נניח ובאתי עם כלב ריאקטיבי לכלבים לפארק, ואני רואה שמרחוק הוא מסוגל ממש להתנתק, להמשיך בעניינים שלו, הוא לא מגיב לכלבים שמופיעים 20, 30, 50 מטר ממנו. אבל כלבים שמופיעים 10 מטר ממנו בפארק, הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג לכלבים שמופיעים 20, 30 מטר ממנו ברחוב. אז זה אומר שבפארק הוא יותר רגוע, אז הוא מסוגל להכיל כלבים ממרחק יותר קרוב. יופי, בוא נעבוד על להרגיע את הכלב ב-10 מטר האלה בפארק, כדי שהשלב הבא שלנו יהיה, במיוחד אם זה כלב שכן מסוגל להסתדר עם כלבים. הרבה מהכלבים שלכם כן נכנסים לגינת כלבים ומשחקים עם כלבים, יוצאים לרחוב, מתפרצים על כלבים. לוקחים אותם ומשחררים אותם בפארק או בחוף הים, הם מסתדרו עם כלבים, עולים על רצועה, חוזרים לרחוב, לא מסתדרים עם כלבים. אז זאת אומרת שאם אני יודע שיש לכלב יכולות לשחק ולהסתדר עם כלבים, אני רק צריך להכין את הסיטואציה עבורו שהוא ירגיש רגוע ובטוח, כדי שהוא יוכל להתקרב עם רצועה ארוכה לכלב שהוא רואה בפארק. וזה אפשרי לעשות עם הרבה מאוד כלבים. אז זה כאילו יהיה השלב הבא שלי בעבודה עם הכלב בפארק, אבל אני חייב קודם כל להביא אותו למצב שמ-10 מטר הוא רגוע, והוא גם יודע לנהל את עצמו. מה שדיברנו מקודם, הוא יודע לנהל את עצמו, הוא יודע להיות יותר מאופק, והוא יודע להתנתק או לצאת מהסיטואציה אם זה מרגיש לו לא טוב, או שהוא יחכה שאני אעזור לו להתנתק והוא לא יתנגד. הוא פשוט יבוא איתי בלי להתנגד יותר מדי. אלה דברים ששוב, ברחוב אין לי שום סיכוי לעשות. שום סיכוי. לקרב כלב לכלב אחר ברחוב, כשהוא רחוק מאיתנו 20-30 מטר, עד שאנחנו נגיע לכלב, הם כבר התפוצצו אחד על השני, כי יש כל כך הרבה מתח ביניהם, שהם צריכים לספוג עד שאנחנו מגיעים, לעומת שני כלבים שנפגשים 10 מטר אחד מהשני, זה הרבה יותר קצר. זאת אומרת, כמות המתח שהם יצברו בזמן הזה, עד שנגיע אחד השני, תהיה הרבה יותר קצרה, ואולי וכנראה פחות משמעותית. אז כל אלה הם אלמנטים שאני כמאלף, טפל התנהגותי, לוקח בחשבון, ולפי זה אני לומד, אני יכול להפגיש כלב ברחוב, לא יכול להפגיש כלב ברחוב, יכול להפגיש בפארק, לא יכול להפגיש בפארק. על מה אנחנו נעבוד? נעבוד על איפוק, נעבוד על התנתקות, נעבוד על התרחקות, נעבוד על פוקוס עליי, על מה? בהתאם למה שהכלב מראה לי בשפת גוף שלו וביכולת שלו להתמודד. עכשיו, אם אתם אומרים לי, אתם מקשיבים ואתם אומרים, אני לא יודעת איך לזהות על הכלב שלי דברים כאלה, אני בכלל לא מבינה איך אתה יכול לראות את זה, מעולה, אז אני יכול לעזור לכם. יש לי קורס שנקרא להבין את הכלב שלי, ובקורס הזה אני מלמד בדיוק את מה שאני מדבר עכשיו. אני מלמד דרך תמונות, דרך סרטונים, מהם סימני רגיעה, מהם סימני איום שקטים, איך נראים כלבים במתח כשהם נפגשים אחד עם השני, אני ממש מראה סרטונים, איך נראה כלב שכאילו רוצה מגע וליטוף, אבל הוא לא רוצה מגע וליטוף. אני מראה כלבה שנותנת לנו סימנים מאוד עדינים, שהיא הולכת להתפרץ על נשים שהולכות מולה ברחוב, אנחנו עוצרים אותה מראש כדי למנוע את ההתפרצות. אני ממש מראה לכם את כל הסימנים האלה שאני רואה אותם כשאני בא להדריך אתכם בשיעור, כדי שזה יהיה לכם ברור, וכדי שאתם תוכלו לראות את זה. זאת אומרת שאחרי שתעברו את הקורס, אתם תראו את הכלב שלכם באור אחר לגמרי, אתם תראו מתי הוא לחוץ, מתי הוא חרד, מתי הוא מתוח, מתי הוא מאיים, מתי הוא שמח, מתי הוא רגוע, מתי הוא נינוח, אתם תתחילו לראות את כל הדברים האלה. דמיינו רגע שאם אתם יודעים מתי הכלב שלכם לחוץ, חרד, נינוח וזה, איך זה ישפיע על ההתנהלות שלכם איתו? איך זה ישפיע על האימון שלכם איתו? איך זה ישפיע על היכולת שלכם לקדם אותו בתהליכים שאתם עוברים איתו? כי אם אתם לא יודעים, אז אני אומר לכם בכנות, אתם לא יכולים לקדם את הכלב שלכם, כי אתם יכולים לחשוב שהוא רגוע והוא לא. אתם יכולים לחשוב שהוא חרד והוא לא. אתם יכולים לחשוב שהוא עצבני וכועס, שבעצם הוא מתוסכל ורק זקוק לרגיעה, ואז אפשר אולי לקרב אותו לכלב שהוא ראה והתחיל לנבוח עליו מתסכול, אבל אם נרגיע אותו, נוכל להתקרב לכלב, אבל הוא לא באמת תוקפן, הוא לא באמת ריאקטיבי. את כל מה שאמרתי עכשיו אתם יכולים ללמוד בקורס, אני שם לכם קישור למטה, לקבל עוד פרטים, מחיר שווה נפש של 197 שקלים לקורס עצמו, של שעתיים וחצי הדרכה, זה הרבה יותר משיעור אילוף, ואתם מקבלים ערך של בערך שלושה שיעורי אילוף לדעתי, מבחינת קריאה והבנה של שפת גוף כלבית. בואו נחזור למה אנחנו יכולים ללמד את הכלב בפארק. אז הדבר הנוסף שאפשר ללמד זה להרגיע את עצמו. לכלב יש מלא הזדמנויות, במיוחד אם הוא נמצא בפארק או בשכונות שקטות, להרגיע את עצמו. הוא יכול לרחרח, הוא יכול לעצור בצד, בדרך כלל בשכונות שהן לא צפופות, לא מרכז תל אביב, לא השדרות והבניינים הצפופים וזה. יש חצרות יותר מטופחות שאפשר להיכנס פנימה ולתת בריק לכלב מהרחוב, יש הרבה מה להריח שם. הפארק כמובן דשא ושיחים, ויש שם ריחות שהוא יכול פשוט לשקוע בהם, ואני אומר שוב ושוב וחוזר על זה בכל מקום אפשרי, כשכלב מרחרח הוא מפעיל מנגנון של הרגעה עצמית, וזה כל כך קריטי כשאנחנו רוצים לאמן את הכלב שלנו להתמודד עם סיטואציות מלחיצות. אחד הדברים שאני הכי אוהב ללמד כלבים ריאקטיביים, זה לראות את הטריגר שלהם, ואז להוריד ראש ולרחרח משהו, ולא להפריע בריחוח. לא להפריע לכלב, פשוט לתת לו לרחח ולתת לטריגר לעבור, והרבה פעמים אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר. רק לראות את הכלב, מה שנקרא, מתעלם ממה שקורה מסביבו, וזה מדהים לראות את זה קורה. זה כמו שלולה אומרת לי, בוא נזוז הצידה, בוא נלך נעשה משהו אחר. אם אתה שואלים צריכם למה לולה לא מריחה באותו רגע, זו תעלומה בעיניי גם. היא פשוט לא מרחחת בטיולים, לולה. היא כל כך לחוצה, כל כך חרדה, שהיא לא מרחחת כלום. אני צריך להכריח אותה לרחרח בזה שאני זורק לה אוכל לדשא, ואני יכול לראות הרבה פעמים איך לחפש בדשא אוכל במשך 2-3 דקות, יכול להוריד את רמת הסטרס שלה בכמה רמות, שזה די מדהים לראות את זה, אני מקווה שאני אוכל לעשות לכם סרטון בקרוב על זה. אז שוב, יש לכלב הרבה הזדמנויות להרגיע את עצמו בזכות ריחוח מסיבי, וזה גם מאוד מאוד משמעותי. דבר נוסף זה ש... בפארק, אם אתם רוצים לעבוד על ריאקטיביות לכלבים, ואתם רוצים להחזיר את היכולת של הכלב שלכם, לפגוש כלבים על רצועה, זה יקרה רק בפארק, ורק על רצועה ארוכה. זה לא יקרה ברחוב. הרחוב זה האופציה הגרועה ביותר להפגיש בין שני כלבים, במיוחד כלב ריאקטיבי ורגיש, כשיש מצד אחד קיר, מצד שני מכוניות חונות, שני אנשים שמחזיקים את הרצועה, במקרה הטוב שני אנשים, רצועות שמסתבכות, אנשים שמכניסים ידיים לתוך המפגש כדי לסדר את הרצועות, איך זה יכול להיות מפגש טוב? איך כלבים יכולים להסתדר ככה? בטח אם זה כלב רגיש שתופס את הנוכחות של הכלב השנייה כמאיימת. גם אם הכלב השני נותן לו סימני רגיעה ואומר לו, הכל טוב אחי, אנחנו נסתדר פה, אבל הכלב שלכם כל כך לחוץ וכל כך מתוח, שהוא לא מסוגל אפילו לראות שבאים לשלום, מה שנקרא. אבל אם הוא בפארק מרגיע את עצמו, מטייל, מתנהג כמו כלב, מרגיש הרבה פחות לחוץ, ויש לו מרחב, יש יותר סיכוי שהוא יוכל לגשת לכלבים. ואז אם אני לוקח את זה עוד צעד קדימה, אני ממש יכול ללמד את הכלב שלי, תישאר לידי, עד שאני אגיד לך ללכת להגיד שלום לכלב. וזה בכלל game changer מטורף, כי הכלב שלי יכול ללמוד שאני נשאר לידך, זה משתלם לי, לפעמים אנחנו נלך ונתרחק, ולפעמים מה, נלך להגיד שלום לכלב, כשזה ירגיש בנוח, כשזה ירגיש בטוח, זה מדהים ללמד כלב דבר כזה, כי זה נותן לו המון 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 ביטחון. דבר נוסף שאנחנו עושים בפארק, זה מה שנקרא חשיפת פיצוי. לכל הכלבים, כנ"ל גורים, אני תכף אדבר קצת יותר על גורים, במיוחד כלבים בוגרים שלא נחשפו כמו שצריך, והם ישר מה שנקרא נזרקו לתוך עיר עמוסה ורחוב עמוס וצר, והם צריכים להתמודד עכשיו עם כל מה שהם לא למדו להתמודד איתו כגורים, הפארק ושכונות שקטות מאפשרות את החשיפת פיצוי עומס יותר נמוך. ואז גם אפשר לעשות את התניית נגד שדיברתי עליה בתחילת השיעור, בתחילת הפרק, שזה אומר שכל פעם שהכלב שלי רואה משהו מפחיד אותו, אני מקשר לו את זה לאוכל. ואם הכלב שלי סופר אוהב משחק, אני גם יכול לקשר את זה למשחק, כל עוד אני לא מכניס את הכלב לעוררות גבוהה מדי במהלך המשחק. זאת אומרת שהפארק ושכונות שקטות מאפשרות לי לחשוף את הכלב לטריגרים בלבל יותר נמוך ובעוצמה יותר נמוכה, ובאמת להעביר אותו תהליך של שינוי רגשי, וללמד אותו להרגיש יותר בטוח ונינוח מול הטריגרים האלה, שאולי באמצע הרחוב שלי אני לא מצליח. אז החשיפת פיצוי הזאת היא מאוד משמעותית. ואם אנחנו מדברים על גורים, שכבר בגיל מוקדם, 3-4 חודשים, במיוחד אם הם אחרי חיסונים כבר, מראים פחד מאוד גדול, אני ארצה לקחת אותם לפארק, ולעבוד איתם על חשיפה יותר מדורגת, בין אם זה לכלבים, לאנשים, לקורקינטים, לאופניים, לאנשים רצים, לילדים, אפילו למכוניות. יש כל כך הרבה מקומות בפארק הירקון, למשל, וגם בפארק הלאומי ברמת גן, שאני יכול ללכת ליד כביש, עם הפרדה יחסית יפה בינינו לבין הכביש, באיפה שאנחנו מטיילים, ואני יכול לעשות חשיפה לכלב. אני יכול לעשות לו חשיפה במגרש חנייה, אני לא חייב לקחת אותו לאזור עם כביש. מגרש חנייה שיהיה הרבה יותר נינוח ורגוע, והרבה פחות מכוניות, אז יש לי את כל האפשרות הזאת לעשות את זה עם גור, שכבר מראה לי פחד, אבל אם אני אלך איתו, ואני אקח אותו לסביבה עמוסה, כשקשה לו להתמודד, ואני חושב שאני עושה עבודת חשיפה טובה, אני מה זה טועה? אני טועה בענק. אני יותר עובד על הצפה, שיהיו לה תופעות לוואי, מאשר על חשיפה הדרגתית. אם אתם רוצים ללמוד עוד על הצפה, יש פרק שנקרא זהירות צונמי, אני מסביר שם על התופעות לוואי של הצפה ואיך היא נראית, וגם יש פרק על איך נעשה תהליך חשיפה של גור בסביבה עירונית. יש שני פרקים על זה, אתם יכולים ללכת להקשיב, במיוחד אם יש לכם גור כרגע, קריטי וחובה להקשיב להם. דבר נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, זה שאנחנו מאמנים את הכלב בפארק לנהל את עצמו, ואנחנו מחזקים התנהגויות במקום להשיח. מה הכוונה? אם אני הולך ברחוב ואני רואה את הטריגר של הכלב, ואני יודע שהכלב שעומד להתפרץ מיד, אז יש לנו טכניקות שנועדו למנוע התפרצות, כמו טכניקת חפש, טכניקת בר פתוח סגור. אלה שתי טכניקות מעולות למניעת התפרצויות, אבל הן לא בהכרח מלמדות את הכלב התנהגויות ספציפיות, כמו ראית הכלב, תחזיר מבט אליי, כך אוכל. ראית הכלב, תחזיר מבט אליי, בוא נזוז הצידה, כך אוכל. זה הרבה יותר קשה ללמד את הכלב ברחוב, כי הוא יותר מדי לחוץ, ואולי כבר הכלב או הטריגר קרובים מדי, ואז מה שנקרא נוצר אפקט המגנט. אפקט המגנט אומר זה שברגע שהטריגר קרוב מדי, הכלב לא יבחר לזוז הצידה. וזה קורה גם הרבה פעמים בבית. אנשים שואלים אותי, אם הילד מציק לכלב, למה הוא לא קם והולך? כי הם כבר קרובים מדי. זה כבר עכשיו דו שיח שלא מאפשר לקום וללכת. כי ככה כלבים עובדים, אין מה לעשות. הקרבה היא קריטית לקבלת ההחלטות של הכלב ולמה הוא הולך לעשות. בכל מרחק הכלב יקבל החלטה אחרת. ואם תסתכלו טוב טוב על עצמכם בחיים שלכם, אם אתם עומדים מול איום, כל מרחק גורם לכם לקבל החלטות אחרות. אתם לא מקבלים את אותן החלטות באותו מרחק. אתם רוצים דוגמה? בכביש. אם אתם נוסעים באוטו שלכם ויש לידכם רכב שנוסע בזיגזג, ככל שאתם קרובים יותר לרכב ואתם יותר בלחץ, ואתם תעסקו יותר בפעולות אימנעות ופעולות התחמקות. ככל שאתם יותר רחוקים, אתם יותר עסוקים, אתם תהיו קודם כל תהיו יותר רגועים, ואתם יותר עסוקים בפעולות של סריקת המרחב, לראות מה עוד אנשים עושים, ואולי פשוט להישאר מרחוק ולנסוע בהתאם לתנועה. אתם לא תקבלו את אותה החלטה, כנה על הכלב שלכם. אז אנחנו רוצים להביא אותו לפארק בשביל שהוא יוכל ללמוד לקבל החלטות בעצמו. ואנחנו רוצים לעזור לו עם זה. איך אני מלמד כלב לקבל החלטה? אני שם אותו במרחק מהטריגר, שהוא מסוגל לקבל החלטה אחרת ממה שהוא היה מקבל ברחוב כשהוא קרוב לטריגר, כמו להסיט מבט, להתרחק, להסתכל עליי, להריח, גם על הערכה אני יכול לתגמל, לשחק, whatever, ואני יכול לתגמל על זה. מה שאני לא יכול לעשות ברחוב, כי המרחק הוא קרוב מדי, ובמרחק קרוב מדי, הכלב שלי מקבל החלטות אחרות. אני צריך לקבל בשביל אותה החלטות, ופה כשאני בא לפארק, אני רוצה שהכלב שלי יקבל את ההחלטות, ואני רוצה להיות שם כדי לתגמל, ללכוד את ההחלטות הטובות שלו, ולתגמל עליהם. וזה game changer מאוד מאוד משמעותי, לכלבים ריאקטיביים ולכלבים רגישים, שהם לומדים שהם יכולים לקבל החלטה, ואנחנו פשוט נתגמל עליה ונזרום איתם. ואם הם הולכים לקבל החלטה לא טובה בפארק, אנחנו נכוון אותם כמובן להחלטה יותר טובה. אבל בגלל שבפארק הסטרס הוא יותר נמוך, אז שהכלב שלי הולך לקבל החלטה לא טובה ואני משנה לו אותה, יהיה לו הרבה יותר קל ללמוד זה לא וזה כן. כשברחוב הוא מאוד לחוץ, קשה לו לעשות את זה. קשה לו להגיד לעצמו, זה לא טוב, זה כן טוב, בגלל הלחץ. לחץ הוא חוסם למידה, הוא חוסם הפנמת למידה, הוא חוסם קבלת החלטות טובה, הוא חוסם זיכרון. אז יהיה קשה מאוד לכלב ברחוב גם לקבל החלטה טובה וגם לזכור את ההחלטה הטובה שלו ולזכור שהוא קיבל עליה תגמול. כשמבינים את הקונספט הזה, כשמבינים את הקושי של הכלב באמת בסביבה הזאת, אפשר להבין עד כמה אימון מתחת לסף של הכלב בסביבה יותר רגועה הוא קריטי. דבר נוסף שאני יכול לעבוד עם הכלב שלי זה פוקוס ממושך. אני גם יכול לעשות את זה איתו בבית, אבל אז ההסחות יהיו הסחות של בית יותר, ללכת לידו, להזיז רהיטים, תשמיעו רעש ביוטיוב, לא בכך זה יעזור, אבל בפארק אני יכול ממש להאמין אותו מול כלב במרחק שהוא מסוגל לתפקד וללמד אותו תתרכז בי עכשיו. בין אם זה דרך משחקי פוקוס וריכוז, קשר עין, משמעה בסיסית, רגיעה על משטח, ועוד מגוון של התנהגויות, ואם אני יכול ללמד את הכלב שלי להתפקס עליי, זה כבר מקדם אותנו בצורה משמעותית מאוד ביכולת שלו להתעלם מטריגרים. כי זה לא מספיק שאני מסיח את הכלב, או אומר לו לשבת, או אומר לו לעשות איזושהי פעולה ספציפית. אני רוצה שהפוקוס של הכלב בזמן שהוא עושה את הפעולה יהיה עליי. כי אם הוא עליי, הוא לא מרוכז בטריגר. ואם הוא סומך עליי, הוא יודע שאני לא אתן לטריגר להגיע קרוב מדי אליו, ואם כן, אני אקח אותו משם. אז אם הכלב שלי סומך עליי שהטריגר לא יתקרב מדי, שהוא מסוגל להסתכל עליי, התגובה שלו לטריגרים תהיה יותר נמוכה, כי הפוקוס שלו במקום הרבה יותר פרודוקטיבי, שזה עליי, יש לו חיזוקים, זה משתלם לו, זה כדאי לו, הוא למד שזה טוב עבורו. אבל אני לא יכול ללמד את זה ברחוב, כמו שאמרתי כבר הרבה פעמים. אני חייב מקום הרבה יותר שקט, שיש טריגרים במרחק מספיק גדול, שמתחת לסף של הכלב, והוא מסוגל להתרכז בי, ואז את מה שלימדתי בפארק או בשכונות שקטות, אני יכול לקחת ולנסות ליישם את זה ברחוב באופן הדרגתי, וזה בדיוק מה שעשיתי עם לולה. אימנתי אותה בסביבה שקטה להתרכז בי, והתחלתי להכניס את זה באופן הדרגתי מול הטריגרים שלה, שזה כלבים ואנשים, והיא באמת מראה לי שהיא מסוגלת להתרכז בי בצורה הרבה יותר טובה, והיא מתנתקת לחלוטין מהאנשים בסיטואציות כאלה. וזה די מדהים לראות את זה. מול כלבים יותר קשה לה, אבל יש כלבים כבר עכשיו שמסוגלת להתנתק מהם. מיוזמתה, בלי שאני ביקשתי ממנה ולהתרכז בי. שזה מקל עליי מאוד, אבל מה, אני גם צריך להקפיד לתרגל את זה איתה על בסיס קבוע, וגם אתם. חשוב מאוד שתתרגלו את זה על בסיס קבוע. והמיומנות האחרונה שנדבר עליה בהקשר של עבודה בפארק או בשכונות שקטות, זה המיומנות, אולי הכי חשובה, אני שם אותה יחד עם פוקוס עלינו, פוקוס ממושך עלינו מול טריגרים, זה מיומנות ההתנתקות. יש לי סרטון קצר באינסטגרם ובטיק טוק שמסביר עליה, אתם מוזמנים ללכת לראות, קוראים לזה מיומנות ההתנתקות, ואנחנו רוצים ללמד את הכלב שלנו להתנתק מטריגרים. לא חייב להתפקס עלינו. יש מה שנקרא להתנתק מטריגר, שזה הסטת מבט, ויש החזרת מבט אלינו מהטריגר, שזה פוקוס ממושך. במקרים שיש לכלב קושי מאוד גדול להחזיר מבט אליי ולהישאר בפוקוס ממושך עליי, אני רוצה ללמד אותו יותר הסטת מבט, להתנתק מהטריגר. ואז, כשאני מביא אותו לפארק, אני יכול, שוב, לחוק הזה, להסתובב בסביבה או במרחק מספיק גדול מהטריגרים שלו, ככה שהוא מסוגל כל הזמן להתנתק. מה הכוונה? הוא מסתכל על הכלב, מסיט מבט ממנו, מקבל איזה חיזוקים. הוא מסתכל על כלב אחר, מסיט מבט ממנו, אני אומר לו, בוא נלך, והוא בא איתי, ואנחנו או מתרחקים מהכלב, או ממשיכים ללכת, והוא מקבל חיזוקים. אני לא יכול לעשות את זה ברחוב, עוד פעם, יש לי מוגבלות גבוהה מאוד מלעשות את זה ברחוב. אני צריך להיות מאוד 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 מיומן, בשביל להצליח לעשות את זה בצורה טובה ואיכותית, שהכלב באמת יבין מה אני רוצה ללמד אותו. וכאן יש לי ממש את האפשרות לעשות את זה, וללמד את הכלב ממש להתנתק. כי אם הוא על טייס אוטומטי ברחוב, בסטרס מאוד גבוה, מה שכלבים עושים במצבים האלה, הם נתקעים, נועצים מבט, מתפקסים על מה שמפחיד אותם, ולא רוצים לזוז לשום מקום, כי הם רוצים לדעת שהדבר שמפחיד אותם לא הולך לבוא אליהם, לא הולך לפגוע בהם ולא הולך לפלוש למרחב האישי שלהם. בניגוד לפארק, ששם הכלב מאפשר לטריגרים להתקרב אליו יותר ממה שהוא היה מאפשר ברחוב, וזה מאפשר לי ללמד אותו להתנתק גם ממרחקים מאוד קרובים. וטיפ קטן, כשאתם מאמנים כלב להתנתק והוא מצליח לבד, לא לתת חיזוק אחד, אוכל אחד. תנו הרבה. זה התנהגות שהכלב חייב להבין שהיא מאוד משתלמת ואנחנו מאוד אוהבים אותה והיא מביאה תגמול מאוד גדול. התנתקות מכלב ופוקוס ממושך זה שווה חיזוק מאוד גדול. למשך תקופה מאוד ארוכה עד שהכלב מראה לנו שהוא לא צריך את החיזוק הגדול כי אנחנו רואים מבצע את ההתנהגויות האלה על בסיס קבוע ובאופן עקבי. ואז אני יודע שאני יכול להוריד את כמות החיזוקים. אז התנתקות מטריגרים היא גם התנהגות שיהיה לנו הרבה יותר קל ללמד אותה בסביבה עם פחות עומס מאשר ברחוב. אז אנחנו תכף מסיימים, ואם אני צריך לעשות לכם איזשהו סיכום קצר, אז אני אגיד כזה דבר. אתם רוצים לאמן את הכלב שלכם בסביבה שהיא כמה שפחות עמוסה בתור התחלה, במיוחד אם הוא ריאקטיבי ורגיש, כדי שבהמשך אתם תוכלו לקחת אותו לסביבות יותר עמוסות ויותר עמוסות ויותר עמוסות, כי אתם רואים שהוא מצליח להסתדר בסביבה הפחות עמוסה ואז היותר עמוסה ואז היותר עמוסה. אתם רואים אותו מתפקד, פוקוס ממושך, מתנתק, מסוגל לנהל את עצמו, מתפרץ פחות, ואם הוא מתפרץ הוא מתאושש מאוד מהר, אם הוא מתפרץ הוא לא גורר את העצבים שלו לטריגרים הבאים. אתם רואים מסוגלות להתמודד עם סיטואציה ולהכיל סטרס בצורה יותר טובה, פלוס קבלת החלטות שהיא יותר טובה. מה שיקרה אם אתם תתמידו בזה, זה שברחוב הכלב יתפקד הרבה יותר טוב. בוא אני אתן לכם את זה כדוגמה מכלבי ספורט. מי שמאמן את הכלב שלו לספורט כלבני, כמו IPO למשל, או מונדיורינג, והוא רוצה שהכלב שלו יתפקד בזירה אמיתית, זירה תחרותית אמיתית, איפה שיש שופטים, ניצבים, עוד כל מיני אנשים שקשורים לארגון של התחרות, קהל, הרבה קהל, הרבה פעמים, אם הם מלאים אצטדיונים בזה, כלבים אחרים שהוא שומע נובחים ברקע, ואולי הולכים ומסתובבים שם ומתכוננים למקצה שלהם, הם לא מאמנים את הכלבים האלה ישר בסביבה כזאת, עמוסה בגירויים ועם אנשים, לא. קודם כל מאמנים אותם בסביבות מאוד שקטות, ואז לוקחים אותם לאיזשהו מקום או מרחב או זירה כזו שהיא יותר שקטה ויותר נעימה לכלב, ומגדילים את רמת הקושי בהדרגה. עד שהם לוקחים את הכלב ממש להתאמן באיזה פארק גדול, מלא ילדים, מלא אנשים, מלא כלבים, ושזה הכי מדמה אולי את הזירה עצמה של התחרויות. הם לא מתחילים מלאמן את הכלב בזירה של התחרויות, הם יודעים שזה ייקשל. הם יודעים שזה נידון לכישלון. הכלב לא יצליח לתפקד, הכלב לא יגיע לרמה גבוהה ככה, להפך. מה שהם הרבה פעמים יעשו, זה ידפקו את הכלב שלהם. ואם הם יעשו את זה יותר מדי פעמים, הם ידפקו אותו והם לא יוכלו להתחרות איתו, או שהם יתחרו איתו, הם יגיע לו תוצאות נמוכות. אז אני לוקח את המידע הזה, את הידע הזה, לא רק מהמקום של הטיפול ההתנהגותי, אנחנו רואים מאלפים ומאמנים מהטופ של כלבי הספורט העולמי עושים בדיוק את אותו דבר. אז אם הם עושים את זה כדי להביא כלב לרמה גבוהה, למה שאנחנו עם כלבי הבית שלנו לא נעשה בדיוק את אותו הדבר? זה רק מתבקש. אז שלושת ההתנהגויות שאתם רוצים ללמד בפארק, לשים עליהם את הפוקוס, שיהיה לכם מאוד קשה ללמד ברחוב, כשהכלב שלכם על טייס אוטומטי מהרגלים של ההתפרצויות, אחד, זה רגיעה ממושכת, שתיים, זה פוקוס ממושך מול טריגרים עליכם, שלוש, ניהול עצמי של הכלב, שהוא ידע לקבל החלטות טובות ושקולות, במקום שאתם תצטרכו לקבל בשבילו את כל ההחלטות. אם תגיעו למצב הזה עם הכלב שלכם ברחוב, אני מבטיח לכם שאתם תחוו שיפור והקלה מאוד גדולה, גם ברמת הסטרס שלכם מלטייל עם כלב כזה. אני מקווה שנהניתם מהפרק ושהוא תרם לכם ושהוא עזר לכם אולי לקדם את התהליכי אילוף שאתם כרגע עוברים עם הכלבים שלכם, או אולי סיימתם וחיפשתם את הדבר הבא שיקפיץ אתכם, אז הנה, מצאתם. אם אתם חושבים שיש עוד בעלי כלבים שיכולים ליהנות מהתוכן הזה ולקבל ממנו ערך, אנא, שתפו אותו, תפיצו, אני אשמח מאוד. שיהיה לכם חג שמח, בשורות טובות, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. יאללה ביי.